שרוב במזרח התיכון, שלום לכם, אני בוריס, והיום אנחנו הולכים לדבר, לנסות לדבר על היום שאחרי, עם דוקטור עדי שוורץ. דוקטור עדי שוורץ הוא עמית מחקר במכון משגב לאסטרטגיה ציונית, הוא התארח אצלנו כאן בתור אחד ממחברי הספר מלחמת זכות השיבה, לדעתי דיברנו, היה לנו שלושה פרקים איתך, נכון עדי?
כן, אני חושב שכן.
דיברנו על בעיית הפליטים, על עבר, עתיד והווה, הווה ועתיד. התזה שלך הייתה ועודנה שבעיית הפליטים מתוחזקת בצורה מלאכותית, בין היתר לידי אונרה, נכון? אני לא יודע איך קוראים, תגדיר מה זה אונרה. וזאת אחת הבעיות שמתוחזקת וגורמת לבעיה הגדולה שאנחנו חיים בה עכשיו, נכון? אני פחות או יותר סיכמתי נכון את מה שדיברנו עליו?
כן, עד עכשיו הכל נכון.
אוקיי, ומאז שדיברנו קרה פה איזה דבר קטן של 7 באוקטובר, מלחמה, 1,500 הרוגים בצד שלנו, מלחמה ועוד מלחמה, אבל כולם רוצים לדבר על מה יקרה אחרי זה. אז בוא נדבר על זה.
אוקיי,
מה התסריטים האפשריים?
אז קודם כל תודה רבה שהזמנת אותי שוב לשוחח, תמיד נעים ונחמד לשוחח איתך, ואני מקווה שזה יהיה הזנה נעימה. תראה, אני חושב שבשלב הזה בעצם ההתמודדות של ישראל היא בעיקר עם היכולות של חמאס. כלומר, אני מבחין פה בין יכולות לבין מוטיבציות. היכולות זה אומר בפועל שיש לך כלי נשק, טילים, כטב"מים, לא משנה, בעצם כל הנשק שיש לך שאתה מסוגל להוביל למערכה, וזה מה שצהל עושה עכשיו. ובוא נניח שבעוד שבוע או חודש או חודשיים, צהל יצליח להגיע למצב שהוא בעצם מנטרל בדיוק את המטרות, כמו שהקבינט החליט, את כל המטרות של המלחמה, שזה לשתק את היכולות הפוליטיות, השלטוניות של חמאס, וגם לנטרל את היכולות הצבאיות שלו. עדיין בסופו של...
ולהחזיר את החטופים.
ולהחזיר את החטופים. אני מתייחס כרגע למאבק שלנו מול חמאס. ובסדר, אבל אתה עדיין נשאר עם 2 מיליון עזתים, ולמעשה אתה נשאר עם עוד 2 מיליון לפחות פלסטינים שנמצאים ביהודה ושומרון. והשאלה היא, בסדר, ניטרלת את היכולות שלהם, השאלה היא מה המוטיבציות שלהם. כי אם רק לקחת מהם את היכולות שלהם, אז לא משנה באיזה קונסטלציה, בדקה שאחרי המלחמה, אם המוטיבציה שלהם ממשיכה להיות אותה מוטיבציה, ותכף נגיע במוטיבציה ובאידיאולוגיה, אז זה רק עניין של זמן, אז הם יתחילו לאסוף מקלות, ואחרי זה הם יעשו כל מיני... פצצות כאלה, מה שנקרא תוצרת בית, ובסוף יצליחו גם להגיע בדיוק באותו תהליך שהגענו הנה. כלומר, השאלה היא איך אנחנו בעצם, או מה ישראל יכולה לעשות לגבי המוטיבציות. וזה דבר נורא נורא חשוב, כן?
אז פה אני בתור יש מודלים יכול להוסיף איזה את 10 אגורות שלי. אנחנו יכולים להתמודד עם מוטיבציה קבועה לפגוע בנו על ידי זה שאנחנו פשוט נהיה כל הזמן מאוד חזקים ונתנגד לה, אבל זה מאוד יקר. דרך העדיפה יותר זה בעצם לגרום לכך שלא תהיה מוטיבציה, ואז אתה יכול לשקוט על זרי הדפנה ו... איך אומרים? מזמירות ל... נו?
כן, וחיתתו חרבותם לעתים. בסדר, אז תשמע, אז אני חושב שהכל ביחד נכון, כי קודם כל, תראה, מדובר על שטח מאוד מאוד קטן. אם היינו קנדה או רוסיה, אתה יכול להרשות לעצמך אפילו חדירה של 100 קילומטר, זה לא כל כך נורא. אנחנו נמצאים במצב שבתוך 5 דקות אתה מגיע לריכוזי אוכלוסייה מאוד גדולים, כמו שראינו בשבעה באוקטובר, שוליה, מה שנקרא מרווח הטעות שלך הוא אפס בעצם, הוא כמעט בלתי אפשרי, למרבה הצער ראינו את התוצאות המזעזעות. אני חושב שאתה צודק, אני חושב שגם ישראל תצטרך להיות מאוד חזקה, אבל אני רוצה להתייחס גם לנושא של המוטיבציות, ואולי להתחיל עם כמה מיתוסים, או כמה איזשהו חוסר בהירות, ואני חייב להודות שאחרי 7 באוקטובר, בעיקר ברגעים הראשונים של ההלם, אני חשבתי שזהו, שתיגמר העמדת הפנים, ושאנשים יאמרו את האמת, משום שאנחנו ראינו את המחיר הגבוה של אי אמירת אמת. אז למשל מספרים לנו שחמאס זה לא כל עזה. יש את חמאס שזה באמת ארגון טרור רצחני, ומה שנקרא, זה באמת כבר לא צריך לדון בזה, אבל ללא כל קשר יש לנו 2 מיליון עזתים, שהם או שהם peaceful civilians, אזרחים שלווים, או שלחילופין הם בכלל, הם רק רוצים לחזור הביתה בשלום, כן, אפשר לראות את זה בכל מיני מקומות, הם, מה, איך הם, הם, הם בסך הכל נקלעו מה שנקרא לכל הסיטואציה הזאת. אז אני רוצה לומר פה דבר מאוד מאוד ברור, חייבים להבין שחמאס הוא תוצר של האוכלוסייה בעזה, זה לא מיליציה שהגיעה מאפריקה או מסיביר, זו מיליציה פלסטינית, זו תנועה עממית רחבה מאוד פלסטינית שיש לה תמיכה. העובדה הפשוטה היא, או בוא נאמר, התימוכין לזה שאנחנו רואים, שמשהו כמו 15 או 20 שנה לא היו בחירות בכלל אצל הפלסטינים. הסיבה, משום שכולם יודעים שחמאס יזכה, כן? כלומר, כולם במערכת יודעים שלחמאס יש תמיכה ציבורית אדירה, ולכן לא עושים בחירות. יותר מזה, כאשר אתה מסתכל היום, אחרי 7 באוקטובר, כן? כלומר, אם התיאוריה שחמאס הוא ארגון רדיקלי שאיכשהו השתלט על עזה והעזתים עצמם הם בכלל אנשים חביבים ונחמדים שרק רוצים לחזור הביתה בשלום, אז איך יכול להיות שגם היום כשאתה עושה ביהודה ושומרון סקרים אחרי 7 באוקטובר, יותר מגוף אחד, זאת אומרת זה בטוח משקף את דעת הקהל, אתה רואה שהאחוזים הם עצומים של תמיכה בחמאס, כלומר יושב אדם ברמאללה, כן? או בשכם או בג'נין, לא חשוב, שבכל קריטריון מה שנקרא מערבי חייו הרבה יותר טובים מאשר בעזה. רמת החיים שלו יותר טובה, השכר שלו יותר טוב, איכות החיים שלו יותר טובה, באמת בכל פרמטר שאנחנו יכולים, מה שנקרא בעולם שלנו, כן? של כל המוטיבציות והמקל והגזר, כן? שאנחנו מכירים, הוא כבר עם הגזר, מה שנקרא, הוא במצב של הגזר. והוא מסתכל, או לפחות רוב הפלסטינים מסתכלים, מתבוננים במה שקורה ברצועת עזה, והם אומרים, כן, זה מה שגם אני רוצה. כלומר, צריך פשוט מאוד להתבונן במציאות כמו שהיא, ולהכיר בה, היא קשה, היא קשה. אני מבין את השאיפה של אנשים לדמיין, כי זה הרבה יותר קל, כי אם רק נסיר את חמאס, נצליח לפתור את הבעיה. אבל אני לא חושב שאחרי 7 באוקטובר, אנחנו באמת, אפילו בשביל הקורבנות שכבר שילמו את המחיר, אנחנו חייבים להם לכל הפחות לומר את האמת. והאמת היא שחמאס הוא תוצר מובהק של החברה הפלסטינית. כן, יש גם את אשף שהוא גרסה חילונית, נכון, יש חילוקי דעות בין אשף לחמאס לגבי דמותה של החברה הפלסטינית בעתיד, אבל ביחס למדינת ישראל ולציונות, הם מאוחדים לחלוטין. אין, לא ברשות הפלסטינית ולא בחמאס, אין חזון עתידי שבו מדינת ישראל ממשיכה להתקיים. הדבר הזה הוא דבר שחייבים להבין.
עכשיו תגיד לי, איך זה מסתדר? זאת אומרת, הרי זה לא איזה אידיאולוגיה מובנית בתוך ה-DNA, כי למשל, אני חושב שבשבוע שעבר דיברתי פה עם יוסף מקלדה, שהוא בעלים ומנהל של מכון מחקר ישראלי שמתמחה בחברה הפלסטינית, ובתוך החברה הערבית בישראל יש עלייה עצומה בהזדהות של אנשים עם מדינת ישראל. איך הדיכוטום, למה הדיכוטומיה הזאת קורית? למה בשטחים, ביהודה ושומרון ובעיקר והמון בעזה, יש הזדהות כל כך מוחלטת עם חמאס, ודווקא פה זה נעצר?
מה? קודם כל אני חייב לומר שאני די, איך אני אומר את זה, די מסופק לגבי אמינות המידע גם לגבי הערבים אזרחי ישראל, אבל בוא נניח לזה לרגע. ברור לחלוטין שהערבים שחיים בישראל נמצאים באינטראקציה יומיומית עם יהודים במדינת ישראל, הם עוברים איזה שהם תהליכים של סוציאליזציה וחינוך ונמצאים בקשרים תמידיים עם יהודים כבר 75 שנה, וזה מצב מאוד שונה מאשר מיליונים של בני אדם שמגיל אפס, אני מדבר עכשיו על יהודה שומרון ועזה, שבסופו של דבר מדובר פה על עניין של חינוך. מדובר פה על עניין של חינוך ותרבות שהורה מעביר לילד, ופה זה באמת מתקשר גם לאונרה, אבל גם באופן כללי לאתוס הפלסטיני הבסיסי ביותר. האתוס הבסיסי ביותר הוא שהמלחמה ב-1948, הקמת מדינת ישראל, הוא חטא שאי אפשר לכפר עליו. אני ראיתי היום ציטוט של גמאל עבד אל-נאסר, שאומר שבעצם הקמת מדינת ישראל is an aggression. כלומר, קיומה של מדינת ישראל זה act of hostility. כבר לא צריך לפתוח, זה פתיחת המלחמה. כלומר, כל עוד ישראל קיימת, אנחנו במצב מלחמה. אתה מבין? לא צריך שישראל תירה על הפלסטינים. אלא עצם קיומה, זה מהות הקונפליקט. עכשיו, כמובן שיש...
פה צריך להזכיר שאש"ף, ארגון לשחרור פלסטין, הוקמה ב-1964, הרבה לפני גבולות 67. זאת אומרת...
כמובן, כמובן, זה כמובן נכון. ואני כן רוצה עכשיו להגיד כמה מילים על אונרה, משום שאני חושב שפה באמת יש תפקיד מאוד מאוד חשוב. מה זה אונרה? אונרה בעצם מסוכנות שהוקמה על ידי האום ב-49, והייתה אמורה לשקם את הפליטים. אבל בתהליך, בוא נאמר, מאוד מעוות ומאוד בעייתי, הפלסטינים הצליחו מה שנקרא לחטוף אותו או להשתלט עליו, והיום הארגון הזה הוא ארגון שבעצם מנציח את הבעיית הפליטים. עכשיו תראה, דיברנו על חינוך. אם העולם, כמו במקומות אחרים, כמו בקוריאה, כמו בגרמניה הנאצית, כמו ביפן, היה בא עם מסר מאוד ברור ואומר, חבר'ה, אין יותר את הדבר הזה. אתם, אם אתם רוצים לרצוח יהודים ולבוא במקומם, אתם לא תקבלו מאיתנו אפילו דולר אחד. אם אתם באמת רוצים להקים מדינה פלסטינית, אתם רוצים לבנות בתי חולים, לסלול כבישים, כלומר, אתם רוצים לחיות בשלום לצידם, אהלן וסהלן, יש על מה לדבר. בדיוק את הדבר הזה המערב לא עשה 75 שנה, ואגב, לפי דעתי, המערב יש לו פסיבי, כן? כלומר, הוא לא השתתף בשבעה באוקטובר, הוא לא רצח יהודים, אבל הוא שותף בזה שהוא מעולם בעצם לא העביר את המסר הברור הזה לפלסטינים. ואני רוצה להגיד לך משהו, שקבוצת האוכלוסייה היחידה בעולם, לפחות במאה ה-20, שלא קיבלה את המסר הזה. בכל המלחמות הגדולות שהיו, אם תסתכל על הודו, פקיסטן וקוריאה וגרמניה ומלחמת העולם השנייה, המסר היה מאוד ברור. חבר'ה, אתם הפסדתם במלחמה, יש לזה מחיר, אנא סיתמו את פיותיכם, כן? עכשיו, אתם רוצים לבנות עתיד טוב יותר, אנחנו נהיה איתכם. אבל אין אחורה, לא הולכים, תכירו במציאות שנוצרה. רק במקרה הישראלי-פלסטיני, הישראלי-ערבי בעצם, הקמת מדינת ישראל לא הייתה סוף פסוק. כלומר, ישראל אומנם הוקמה, הערבים הפסידו במלחמת 48, אבל בשום שלב, העולם הערבי לא קיבל את המסר המובהק, חברים יקרים, זהו, ישראל פה בשביל להישאר, ואתם צריכים לקבל אותה כעובדה מוגמרת. אונרה היא באמת הזיקוק, כן? זה הדוגמה המובהקת של העברה של יותר ממיליארד דולר בשנה, הנפקה סיתונאית של תעודות פליט פיקטיביות לחלוטין, כמובן כל מי שרוצה יותר להעמיק בזה יכול לקרוא בספר, זה מוסבר שם בצורה יותר מעמיקה מאשר מה שאנחנו יכולים בכמה דקות, כאשר כל הרעיון של הנפקת, או כל הרעיון של הנצחת מעמד פליטות פיקטיבי, הוא בעצם קודם כל לשמר את המרירות ואת הזעם הפלסטיני, כי הרי מה זאת אומרת הם פליטים? אם אתה מגדיר שחמישה או שישה מיליון אנשים הם פליטים, הם רוצים לחזור, כן? זה לא הבית שלהם. תראה, צריך לחשוב על רצועת עזה, אנשים אולי לא כל כך מבינים את זה. ברצועת עזה, 75% מהתושבים מוגדרים כפליטים. אני לא מכיר שום טריטוריה בעולם, שבו שלושה מכל ארבעה אנשים, בעצם אומרים לו העולם, כן? לא הממשלה שלו, העולם. ה-UN, האומות המאוחדות, אומרים לו, אתה לא מפה. הבית האמיתי שלך זה באשקלון, באשדוד, בבאר שבע, בקריית גת. מה הוא אמור לעשות? ברור שהוא רק יושב כל היום ומחכה לרגע שהוא יחזור. האם הוא הולך לבנות את חייו? האם הוא הולך לשקם את חייו? אתה מבין? אז מה קרה עם חמאס? כל גרם של מלט וכל דולר שניתן להם, הם בנו מנהרות כדי לחתור מתחת, לחפור מתחת ולהגיע חזרה לישראל. כלומר, כל המשטר הזה שבמשך 75 שנה, המסר שניתן לפלסטינים, הארגון שנקרא אונרה, המעטפת הדיפלומטית שעוטפת את הפלסטינים ועוד מציגה אותם כקורבנות, זה פשוט מאוד הנצחה לנצח נצחים של הסכסוך, ואני חושב שהדבר הזה הוא בהחלט במידה רבה על הידיים של המערב.
עכשיו תגיד לי, אוקיי, זה המצב הקיים. עם המצב הקיים אנחנו לא יכולים להתווכח, זה מה יש. מה ישראל יכולה לעשות מעכשיו כדי לשנות אותו?
זאת שאלה מצוינת. אני מצטער לומר שלדעתי לא הרבה, ואני אסביר. אם אנחנו מבינים לעומק בעצם שהתפיסה, זאת התפיסה הפלסטינית, ועד היום אף אחד לא ניסה להרער אותה. עכשיו, הרבה מאוד אנשים לוקחים את הדוגמה היפנית או הגרמנית אחרי מלחמת העולם השנייה, אומרים, אוקיי, היפנים עשו בעיות, לא הייתה ברירה, אלא ממש מה שנתפחות, בוא נגיד מה שעושים היום בעזה, ממש מחריבים חלקים מהמקום, עוברים בית, בוא נניח, כמו שאמרתי מקודם, זה החלק הצבאי, בסדר, אתה עושה את החלק הצבאי, מה האמריקאים הלכו ליפן? האמריקאים לא ויתרו, האמריקאים באו ואמרו, אנחנו הולכים לשנות את החברה היפנית מן היסוד, הם נשארו שם 7 שנים, מ-45 עד 52, הם כתבו חוקה, ככל הנראה יותר טובה מאשר החוקה האמריקאית, הם שינו את המבנה של הכלכלה היפנית, הם עשו שם שינויים דרמטיים, ומי שמכיר קצת את החברה היפנית שהייתה סופר שמרנית, סופר מסורתית, נאמנה באופן מוחלט לקיסר, עם כל הדברים שאנחנו מכירים, כולל הקמיקזה וכן הלאה, זה היה פרויקט מטורף. לכאורה, אפשר לעשות אותו עם הפלסטינים. הבעיה היא...
יצקו לך פה קולוניאליזם.
לא, עזוב, זה, מה שיצעקו זה לא אכפת לי בכלל. תראה, צריך להבין באיזושהי נקודה, לשאול את עצמך, האם העולם, עם יפן אימפריאלית, היה מקום יותר בטוח, או בלי יפן אימפריאלית? אני מציע לשאול את הסינים, והקוריאנים, והפיליפינים, לא חשודים כולם כמעצמות קולוניאליות. בוא נזכיר, החיילים היפנים, עשו לקוריאנים ולסינים ולפיליפינים, האמת, הרבה יותר גרוע מאשר אנשי חמאס עשו. כלומר, עמוק לסוף המאה ה-20 עוד היו מה שקראו שפחות מין קוריאניות ביפן, ובאמת, מה שהיפנים עשו באסיה, זה באמת דבר מזעזע. אז צריך להחליט, האם אנחנו מעדיפים בשם הפוליטיקלי קורקט, לאפשר לכל מיני כאלה מפלצות, כן, לעשות מה שהן רוצות, או שאנחנו מחליטים שאנחנו מתערבים. אני בעד התערבות, בעיקר כאשר הם 5 קילומטר מהגבול שלי. בסדר? אותי פחות מטריד כל שאלת הזה. אבל האמת היא שהתשובה היא יותר פשוטה לצערי. זה לא כל כך עניין של קולוניאליזם כן או לא, אלא זה עניין של יכולת. לצערי הרב, מדינת ישראל איננה ארצות הברית. אין לה את היכולות, לא הכלכליות, לא הצבאיות, לא המדיניות שהיו לארצות הברית. ובסוף...
גם אתה מתערב לא רק במה שנעשה ברצועת עזה, אלא גם במה שנעשה באוניברסיטאות, גם בעולם הערבי וגם בעולם המערבי. ראינו...
בדיוק, אתה נוגע בנקודה השנייה. יפן בסוף מלחמת העולם השנייה הייתה מבודדת. כלומר, זה היה מאמץ כלל עולמי של מה שנקרא Allies, בעלות הברית, שהשמידו בעצם מה שנקרא גם את גרמניה הנאצית, ולכן יפן הייתה במגננה מבודדת טוטלית. פה אתה צודק, אותו פלסטיני בעזה, בסדר, אתה תשנה את, אז, אוקיי, תשנה את ספרי הלימוד. תכניס רק מורים שהם מה שנקרא... בעד שלום ואחווה, אבל בערב הוא יפתח טלוויזיה, מה הוא יראה? אל-ג'זירה? הוא יראה אל-ג'זירה, נכון? וכמו שאתה אומר, יתחילו לכתוב מאמרים שזה קולוניאליזם, כלומר, לא ניתן במציאות לדעתי של היום לשחזר את הסיטואציה שהייתה לארצות הברית מול יפן, אבל צריך להיות ברור שבאופן תיאורטי ואידיאלי זה מה שהיה צריך לעשות. כלומר, מי שבאמת רוצה שבאזור הזה אי פעם יש שלום, צריך לנהל תהליך דנאציפיקציה של החברה הפלסטינית. ואני אגיד דבר עוד יותר חמור. המהלך שנדרש מול הפלסטינים הוא יותר קשה מאשר זה שהיה נדרש מול גרמניה הנאצית, כמה שזה נשמע חמור, אבל אני אסביר. גרמניה הנאצית, לפני שהיא הייתה נאצית, היו בה אלמנטים דמוקרטיים. כלומר, כאשר חיסלת את הנאצים, נשאר לך עם מי לעבוד. כן? קונרד אדנאואר היה דיסידנט, יכולת לקחת מישהו שהיה דיסידנט למפלגה הנאצית ולשים אותו בתור קאנצלר גרמניה 20 שנה. הייתה רפובליקת ויימאר, הייתה חלשה, היא הייתה בעייתית, אבל היו יסודות יותר בריאים בחברה הגרמנית, בהקשר שלנו, שלא קיימים. ואני רוצה להסביר את העניין הזה.
גם את הנאצית משנות ה-30 עד שנות ה-40, כדי 20 שנה, לא 75 שנה.
נכון, נכון. ואני רוצה להסביר פה משהו שחייב להיות מאוד ברור. אנשים אומרים, כן, לאט לאט מתחילים לראות שאנשים ברצועת עזה מתלוננים נגד חמאס. אבל אני מפציר בכל מי שאומר את זה להקשיב לכל המשפטים ולראות את כל מה שהם אומרים. המתקפה שלהם על חמאס, באמת, תראה, אנשים היום בעזה, יכול להיות שהבית שלהם נהרס והם עזבו את הבית וכן הלאה, ברור שזה מעורר כעס מסוים על חמאס. אבל כדאי תמיד לשים לב לכל הציטוט ולכל מה שהם אומרים. כי בסופו של הציטוט הם תמיד אומרים שאללה ישלם לחמאס, כי הם בעצם משתפי פעולה עם הכובש. כלומר, סוף המשפט הוא אף פעם לא שאללה ישלם לחמאס וחבל שאנחנו נלחמים כל כך הרבה שנים ביהודים. כן? את המשפט הזה עוד לא שמעתי. שמעתי רק את המשפט, שמעתי גם טענות על קטר וטענות על טורקיה, אבל אצל כולם זה בסוף.
יש משתפי פעולה עם הציונים.
בדיוק. ואני לא יודע אם אתה זוכר, אבל במשך שנים אמרו לנו שלא רוצים להפיל את שלטון חמאס, משום שהחשש הוא שיעלה מישהו יותר גרוע. כן, הג'יהאד וכן הלאה. כלומר, שים לב, בעצם גם כשיש ביקורת על חמאס, היא לא בנקודה שאנחנו מדברים, היא לא בנושא הזה שאומר, וואלה, אולי אנחנו כבר 75 שנה, ויש שיגידו 150 שנה, מוצאים את כל האנרגיות שלנו לכיוון לא טוב, ואולי כדאי, כן, וכן הלאה וכן הלאה, מה שאנחנו מחכים, כן, אותו דבר שאנחנו מחכים, כל מה שמספרים לנו, שוודאי ישנם פלסטינים מתונים, וכן הלאה וכן הלאה. אני אגיד לך עוד משהו, הספר שכתבתי יחד עם עינת וילף, הוא רובו ככולו מתעסק במה שהיה מכונה תהליך השלום, או בעצם בתהליך הדיפלומטי שישראל ניהלה עם אשף, בהתחלה עם ערפאת ולאחר מכן עם אבו מאזן. לא מצאנו בשום שלב, ואנחנו יודעים, היו את ההצעות של ברק והיו את ההצעות של אולמרט, שכל ההצעות האלה אף פעם אף אחד לא אמר להם כן. לכאורה אלה היו הצעות בדיוק מה שהם היו אמורים לקבל, כן, מדינה פלסטינית בלי התנחלויות, אולמרט אפילו הציע להם שליטה בהר הבית, או בוא נגיד באמת מה שנקרא הכל, והם לא אמרו כן. היית מצפה שלפחות יהיה מאמר אחד בעיתון ערבי אחד, מאמר דעה שיאמר, אני חושב שזאת הייתה טעות, אני חושב ששגינו. כשערפאת חזר הביתה מקמפ דיוויד, היית מצפה, או אתה שואל את עצמך, האם היו איזשהו קולות נגד? כשאבו מאזן אמר לא, וזה אנחנו מדברים על אשף, כן? לא החמאס, זה המתונים. כאשר אבו מאזן חזר הביתה ולא השיב בחיוב להצעה של אולמר, האם נוצר איזשהו דיון בחברה הפלסטינית? האם התפתח ויכוח שאומר, רגע, איך עשינו את השטות הזאת? הרי כל הזמן אנחנו אומרים שאנחנו רוצים מדינה פלסטינית, והנה הציעו לנו, אז מה קורה כאן? האם היו בחירות שבהן באמת מפלגה, מה שאנחנו היינו קוראים במילים שלנו, מתונה הייתה עולה? לא, אנחנו יודעים שמה שקרה זה רק תמיכה בחמאס. כלומר, אין שום אופוזיציה משמעותית, כן? לא מפלגה, לא סופר, לא אינטלקטואל, כן? לזה אני מתכוון כן?
יכול להיות שבאסם עיד, שהוא היה מאוד בולד בצלם, היום הוא מאוד 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 קולני, מאוד משמיע, מאוד ברור בהתנגדות שלו לפחות לחמאס, ואת כמה זה פגע בפלסטינים.
נכון, אז בסדר, אז יש אנשים פה בסמיד שבאמת, תשמע, המשקל שלהם בחברה הפלסטינית הוא זניח.
כן.
למיטב ידיעתי הוא גם לא חי היום באמת ביהודה ושומרון או בעזה, אבל הנה, זה באמת, זה לא אנשים מתוך מה שנקרא
שם אחד, אבל שוב אני מנסה לחשוב, אוקיי, אנחנו יכולים לשבת פה ולדבר, אתה יודע, אין מה לעשות, המצב על הפנים, המצב לא טוב, המצב לא טוב. יש בכל זאת דברים מעשיים שאנחנו יכולים, לא יודע, אנחנו, או אני ואתה כאנשים פרטיים, אתה יודע, מקבלי החלטות, יכולים לעשות כדי בכל זאת לקדם את המציאות לכיוון הרצוי.
תראה, אני חושב שהרבה יותר קל לנו להגיד, אני מאוד מבין את הדרישה שלך, את התביעה שלך.
לא, זה לא, להגיד מה לא טוב זה יותר קל, אני מקשה לך.
לא, לא, אתה בסדר גמור, אבל תראה, זה כמו לשאול אותי האם יש לי תרופה, האם אני יכול לגרום לזה לבטל את המוות. זה מבאס, אבל אני לא רואה, בשיא הכנות, אני לא רואה כיום, שוב, כמובן, לכן, אם אתה שואל אותי בצורה יותר פרקטית, אני הייתי הרבה יותר מתמקד בשלב הזה, בנטרול היכולות. כלומר, זה דבר שכן אפשר לבצע. זה, אגב, אני חושב שצריך לעשות את זה, מה שנקרא, בכל שטחי ארץ ישראל המנדטורית. זאת אומרת, כשצהל מסיים את הפעולה בעזה, וכן, היכולת שלי להשפיע על המוטיבציה הפלסטינית היא נמוכה, אבל אני לכל הפחות רוצה לנטרל את היכולות שלה. לאחר מכן, וזה דבר דרך אגב שצהל כבר עושה היום ביהודה ושומרון, יש מעצרים עצומים, אנחנו יודעים באלפים ביהודה ושומרון, אסור שיהיה חמאס ביהודה ושומרון, אסור שיהיה כל פעילות טרור, אני אגיד לך יותר מזה, גם הרשות הפלסטינית צריכה להיות מפורזת מנשק. המקסימום שמותר היום בכל שטחי ארץ ישראל המנדטורית, זה אך ורק כוחות שיטור ופיזור הפגנות, שזה אומר מבחינתי, עלות, אתה יודע, אם הם רוצים לתפוס גנבים בג'נין, אני מבין שזה חשוב כי אחרת יש שם הקאוס, לכל היותר עלות, אקדחים, אבל זהו, לא נשק אוטומטי, לא משוריינים, ודאי שלא חיל אוויר, ודאי שלא שום דבר מהסגנון הזה. בכל המרחב שהוא ארץ ישראל המנדטורית, אסור בשום פנים ואופן שיהיה להם היכולות לעשות מה שהם עשו ב-7 באוקטובר. עכשיו, אם כן מעוניינים לפעול לגבי הטווח הבינוני והארוך, הדרך היא לייצר קואליציה כזאת, קואליציה זה בעיקר בינלאומית, שזה יכול להיות עם מדינות ערב המתונות, ארצות הברית, האיחוד האירופי, שקודם כל צריכים להבין את הבעיה. כי כל עוד הם ממשיכים לספר את הסיפור שאפשר להביא את הרשות הפלסטינית, אנחנו אפילו עוד לא מתחילים בכיוון. בהנחה שנצליח במהלך מדיני לרתום את כל החבר'ה האלה, אז אנחנו צריכים לייצר חברה פלסטינית חדשה. מה זה אומר? לכתוב מחדש את כל ספרי הלימוד שלהם, להתנות כל דולר וכל אוהל וכל בניין שבונים בעזה באמירה מפורשת, שאנחנו לא רוצים להילחם במדינה היהודית, שביתנו בעזה, אנחנו לא יותר פליטים, המלחמה ב-1948 נגמרה, ישראל פה בשביל להישאר. כל הדברים האלה צריכים להיות חקוקים בסלע. עכשיו...
ובהקשר הזה, הסכמי אברהם ומה שהיה נראה כאילו מאוד קרוב שנורמליזציה בין סעודיה לישראל, זה בדיוק מה שאתה מתאר. זאת אומרת, זה אמירה מוחלטת של העולם הערבי, שמדינת ישראל פה, ואנחנו עושים את השלום, ובעצם אתם הסעדתם, זה פחות או יותר, אולי לא בצורה כל כך מפורשת, אבל זה המצב, לא?
כן, תראה, אני לא מנסח את זה במונחים של הפסד, עם כל הכבוד, אני לא חושב שסעודיה, ייחוד האמירויות, מצרים, סוריה, העולם הערבי, לא מפסיד שום דבר מזה ש...
לא, הכוונה שלי הייתה שהם אומרים לפלסטינים, תקשיבו, הפסדתם, תשלימו, אנחנו... הרי עד עכשיו חיכינו, כן, אנחנו ערבים חיכינו לפתרון הבעיה הפלסטינית לפני שאנחנו מנרמלים את היחסים עם ישראל, ועכשיו אנחנו אומרים, טוב, זהו.
כן, לא, אני, שוב, אני לא הייתי מנסח את זה במובן של הפסד, אלא במובן של, כמו שאתה אומר, באמת, הקדשנו הרבה אנרגיה 75 שנה כדי להביס את הישראלים. לא עבד לנו. זהו. מדינת ישראל היא פה בשביל להישאר, אנחנו לא מתכוונים לממן את הטירוף שלכם הלאה. עכשיו בוא נמצא... קודם כל תקבלו את זה, ואז אפשר למצוא את המנגנון הטכני, אתה יודע, מדובר על, אני לא יודע, מדינה, לא מדינה, אוטונומיה, לא אוטונומיה, מפורז, לא מפורז, אנחנו מדברים פה על, לא על מחר בבוקר, כן? זה צריך להיות ברור, כי אנחנו, שוב, בגלל זה אני נורא מתעקש, כי אנשים הרבה פעמים קופצים לסוף ושוכחים את התהליך. קודם כל, צריך שהעולם יהיה איתנו על אותו, on the same page, כמו שאומרים. שיהיה ברור שהבעיה היא מאוד עמוקה, הבעיה היא לא חמאס, הבעיה היא התרבות והתפיסה הפלסטינית, תפיסת העולם הפלסטינית שבצורה עמוקה ביותר שוללת את ישראל ואת הציונות. אי אפשר לדלג על השלב הזה, אי אפשר לדמיין, אי אפשר לתת לאנשים האלה רובים, אי אפשר לתת לאנשים האלה שטח שאנחנו רואים מה הם עושים בו. כלומר, זה משהו שחייבים להתעקש עליו. לכן אני אומר שחייבים להפריד פה בין שני דברים. אחד זה היכולות, שיותר קל לנו לנטרל אותם בשלב, הצבא שלנו בסופו של דבר יותר חזק. כן, אנחנו צריכים כרגע לנטרל את היכולות, ולגבי המוטיבציה אנחנו צריכים להניע פעולה שהיא כמובן יותר מדינית, יותר מורכבת, יותר לטווח הבינוני והארוך, וכמו שאמרתי, אתה צודק, הסכמי אברהם זה הכיוון. כלומר, המסגרת הזאת היא באמת לשתף פעולה עם אותן מדינות מוסלמיות, באמת, שאפשר אולי לומר מתונות יותר, פרגמטיות יותר, שבאמת מוכנות ללכת הלאה ולשתף איתנו פעולה. כן, אני בהחלט מסכים שזה כיוון הרבה יותר מבטיח מאשר, שוב, אני שומע שמדברים עכשיו להקים מדינה פלסטינית, או כל מיני הזיות כאלה, שנראה לי באמת לא מבין מאיפה הן מגיעות.
כן, טוב, הבעיה היחידה שפה ישראל באמת יותר חזקה, אבל גם זה עולה לנו המון, ובעיקר אנחנו הרבה יותר רגישים לעבודות מאשר הצד השני, לכן זה מאוד מקל עליהם ומקשה מאוד עלינו. אבל בסדר, הבנו, אני הבנתי אותך, רציתי, קיוויתי שאנחנו נסיים באיזה נימה אופטימית, בכל זאת, אבל אין.
לא, אני מצטער. אני כן רוצה לומר גם על מה שאתה אומר, אני חושב שהאירוע הזה של 7 באוקטובר כן דורש, אתה צודק, כן דורש התגייסות של החברה הישראלית ואיזשהו קיול מחדש.
זה לדעתי, לדעתי זה קרה, אני מסתכל על עצמי ועל הסביבה המיידית שלי, הקיול מחדש התרחש, וגם, אתה יודע, כל הדברים האלה מצריכים אחדות בעם, אני לא כל כך אוהב את הביטוי הזה, אבל איזושהי לכידות חברתית.
אבל גם לשאלה שלך, גם לשאלה שלך של הקצאת משאבים, כן, אתה צודק, אם היית שואל אותי, אני חושב שצריך להגדיל את צהל פי 2, את השבק פי 2, את המשטרה פי 2, נכון, זה הולך להיות מאוד יקר, מצד שני, תשמע, זה הדבר המינימלי שאנשים רוצים שלא ישחטו אותם ביום שבת בבוקר במיטה. זה נראה לי, אנחנו לא, אתה יודע, זה לא עובד, זה לא מקובל.
זה נכון. טוב, בסדר גמור, הזמן שלנו נגמר.
צר לי אם לא הייתי יותר אופטימי.
יש, זה מעין, העולם לא נותן את דברות. מי שרוצה לחפש יותר ממה אתה כותב, מחפשים עדי שוורץ עם בב אחת בגוגל, מוצאים את הפרסומים שלך?
כן, אני גם מפרסם לפעמים בישראל היום, או במקומות אחרים, יש גם הופעות מדי פעם בתקשורת, יש את הספר שלי, מאמרים אחרים בעיתונות.
יצא מתי? מלחמת זכות השיבה, נכון?
נכון, מלחמת זכות השיבה, כן, יצא בעברית ב-2018, זה כבר 5 שנים, ויצא באנגלית ב-2020, The War of Return.
כן, אני קראתי את הספר הזה בעברית, לדעתי בערב אחד גמרתי אותו, אחלה ספר, מאוד מאוד מומלץ, מסדר מאוד טוב את המצב הנוכחי. זהו, לכל המאזינים, תרגשו טוב, תהיו שלמים, ביי ביי.
ביי.
ירשמו להסקט באפל מיוזיק, ספוטיפיי וכל אפליקציית פודקאסטים שאתם אוהבים. כדאי ומומלץ להירשם לרשימת התפוצה השבועית של דוקטור פרידמן, בה הוא סוקר את חדשות השבוע במזרח התיכון. חפשו השבוע במזרח התיכון בפייסבוק. נשתמע בשבוע הבא.